שלום לכם. כשאנחנו חושבים על לוחמה, אנחנו חושבים בדרך כלל על יריות, רובים, טנקים, אבל יש לוחמה מסוג אחר, והפעם נעסוק בלוחמה דרך הארנק. ברוכים הבאים למודקאסט, הפודקאסט והווידאוקאסט של משרד הביטחון. בואו נתחיל. לוחמה דרך הארנק, אנחנו ילדים שגדלנו על משחקי אקשן, כל מיני יריות, דום וכולי, אבל יש לוחמה מסוג אחר, נכון? ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור פולנדס, שלום לך.
שלום דודו, שלום לצופים.
גם אתה גדלת על משחקי יריות במחשבים וכאלה?
אכן, גדלתי אתרי ומשחקים
אחרים. וואה, אתרי, הלכת ממש למקור, שזה היה ממש ריבועים כאלה. אחר כך זה השתכלל טיפה. אבל בסופו של דבר, הנה, אתה עוסק בלוחמה בטרור מסוג אחר, וזה מאוד מסקרן, לוחמה כלכלית. האם אפשר באמת להילחם בטרור באמצעות פגיעה בארנק?
כל ארגון טרור, אגב, כמו כל חברה, כל תשתית כלכלית, צריך מימון כדי לפעול. כשאנחנו מדברים על מימון, זה גיוס פעילים, זה להחזיק את הפעילים, זה לאמן אותם, זה לקנות את אותם אמצעי לחימה שנדרשים על מנת לבצע את פיגוע הטרור. ולמעשה מדובר פה בתשתית שהיא תשתית כלכלית, שיש גם גורמים שאחראים על אותה תשתית כלכלית, ואכן אפשר להילחם בארגון הטרור דרך אותה תשתית כלכלית, מתוך ראייה שכשפוגעים במימון, שהמימון הזה הוא בעצם החמצן שמאפשר את הטרור, כשמצמצמים את המימון, מצמצמים גם את פעולותיו של ארגון הטרור.
שמע, תמיד אבא שלי אמר לי שזה הכל כסף, וגם בכל מה שקשור לטרור, גם הארגונים האלה צריכים תזרים של מזומנים או כסף.
בהחלט. כן. זה follow the money גם בעניין של טרור, לא רק בעניין של הלבנת הון.
אגב, מיד נלך בדיוק לפי המשפט שאמרת עכשיו, follow the money, אבל רגע לפני, מתי הוקם המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור? הוא נקרא לו מטל, אבל כן. מתי הוא הוקם?
המטל הוקם במרץ 2018, על ידי שר הביטחון, הוקם כגוף בתוך משרד הביטחון, עם כפיפות ישירה לשר הביטחון, והמטה הוקם על מנת לשמש בעצם בשני כובעים. כובע אחד זה גוף שמרכז ומתאם את המאבק במימון טרור בישראל, יחד עם גופי הביטחון השונים וגופי האכיפה ומשרדי הממשלה. והתפקיד השני זה גוף שהוא למעשה גוף מבצעי, גוף אופרטיבי, שמיישם הלכה למעשה את תפיסת הכספים, את סיכול תשתית מימון טרור ותשתית העברת הכספים באמצעות משהו מאוד משמעותי, שזה ההכרזות של שר הביטחון לפי חוק המאבק בטרור, וגם צווים מנהלים, צווי תפיסה, שאלה סנקציות כלכליות לכל דבר, כנגד גם ארגוני טרור וכנגד אנשים.
וואו, אז כדי לעבוד אצלכם, אני צריך להיות כלכלן, אני צריך להיות איש ביטחון, איש מודיעין, מה אני צריך להיות?
אז צריך הבנה בסיסית בתחום הכלכלי, צריך הבנה בסיסית באיך הדברים עובדים, אבל איך המטל למעשה בנוי? המטל בנוי על בשלוש רמות, שלושה רבדים. הרובד הראשון זה עובדי המטל, שזה אנשים שכמובן יש להם ידע מוקדם בסיסי, אבל במטל אנחנו מעמיקים את הידע הזה, את הידע המקצועי. הרובד השני זה נציגים של גופי הביטחון והאכיפה, נציג שבק, נציג משטרה, נציג צה"ל, נציג רשות המיסים, נציג שירות בתי הסוהר, והרובד השלישי זה אנשים שהם גמלאים של גופי ביטחון, שיש להם הבנה טובה, הבנה מבצעית טובה של גופי הביטחון השונים, כך שאנחנו מקבלים בעצם את השלם ואת ההבנה המעמיקה ואת היכולות בהתאם לסך האנשים וההבנה והניסיון שלהם.
וואו, טוב, אז שכנעת אותי שצריך ודאי גוף כזה, וזה אפילו יכול להיות אפקטיבי, אני משער שהוא אפקטיבי. בוא נדבר על העבודה עצמה, איך מנטרים את ההון, הון עובר ממקום למקום, לפעמים בלחיצת כפתור, איך אתם follow the money, איך עוקבים אחרי הכסף?
כן, אז בהתייחס לזה שההון עובר ממקום למקום, אנחנו למעשה מטפלים בשני היבטים. ההיבט הראשון זה מקורות המימון. כל ארגון טרור צריך מקורות מימון, חלקם חוקיים, חלקם לא חוקיים, וצריך לאתר את מקורות המימון.
מה זה אומר חוקיים? ולא חוקיים אנחנו מבינים, אבל מה זה אומר?
לפעמים זה מגיע ממדינה, שמדינה מממנת את ארגון הטרור.
פשוט צורה איראן, רשמית.
כן, איראן, ויש מדינות נוספות, וזה גם יכול להגיע מאנשים שהרוויחו עיתונם בצורה לגיטימית, שתורמים לארגון הטרור. זה פעם אחת, ופעם שנייה זה לאתר את צירי מימון הטרור. צירי מימון הטרור, בין אם זה נעשה דרך המערכת הפיננסית המסורתית, דרך המערכת הכלכלית המסורתית, קרי בנקים, ובין אם זה נעשה בצורה שמנסים להסתיר את העברת הכספים. למשל, לא מעבירים את הכסף עצמו, מעבירים סחורה, מייבאים סחורה, שהסחורה מיובאת לתוך עזה לצורך העניין, לצורך הדוגמה, כן. שם היא נמכרת, והכספים עוברים לחמאס. זאת אומרת, יש דרכים שונות.
ויש דוגמאות למקרים כאלה?
יש דוגמאות. בדוגמה שהזכרתי, כן. אנחנו הכרזנו, שר הביטחון הכריז על האחים קסס, למשל, שהאחים האלה יבאו מאות רבות של טונות של ברזל, שמיועד היה להגיע לעזה, לספק את תשתית המנהרות ואת מערך הרקטי, בהמשך להכרזה על אותו ארגון טרור, חולטו מאות טונות של אותו ברזל, וגם היו גם מכונות כיפוף שנועדו גם כן שהברזל יוכל לעבור את השנים.
מה זה אומר חולטו בפועל?
נתפסו, ממש נתפסו, okay. נמכרו, והכסף הזה נכנס לתוך קופת המדינה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את זה וואו. מארגון הטרור ומכניסים את זה לתוך קופת המדינה, כמו גם מבצעים שעשינו, מספר מבצעים שעשינו, על ארנקים של בלוקצ'יין, ממש ארנקים ביטקוין.
זו השאלה הבאה של בדיוק, בכל מה שקשור לא רק ביטקוין, אלא באופן כללי, מטבעות קריפטו, מה שנקרא, אין לי הבנה גדולה בזה, כי אני לא מושקע בכך, אבל אפשר היום להעביר באמת בצורה מוצפנת כסף, נכון? הרי יש את כל הבלוקצ'יין וכולי, וקשה יותר לעקוב אחרי הדבר הזה.
הבלוקצ'יין זאת רשת שיש בה אנונימיות.
כן.
יש פרוטוקולים עם יותר אנונימיות, יש פרוטוקולים עם פחות, אבל הצלחנו בעזרתם, ובאמת יש לנו שיתוף פעולה מצוין, וזה המקום גם לדבר על זה, שיתוף פעולה מצוין עם קהיליית המודיעין ועם גופי האכיפה, והצלחנו בעזרת מודיעין של קהיליית המודיעין, לעלות על אותם ארנקים ועל אותם כתובות, לפנות לבורסות הרלוונטיות, שאגב, הן לא יושבות בישראל. הן יושבות במקומות שונים בעולם, לפנות, להציג להם את צו שר הביטחון, שיש לו וואו. עוצמה מאוד גדולה.
שוב, בדרך כלל הן לא רוצות להתעסק בזה, הרי מה האינטרס שלהם? זה שימשיכו לפעול דרכן, נכון?
האינטרס שלהם זה, יש שני ביטים. אחד, זה שנאת הסיכון שלהם, הם לא רוצים להיות מעורבים, ושתיים זה הרפיוטיישן, המוניטין שלהם. הם לא רוצים שהם יתפסו כגוף שמשתף פעולה עם...
כן, יש להם איזשהו אינטרס להיות נקיים.
כן. שר הביטחון יואב גלנט רואה את הסיפור הזה של לוחמה כלכלית בטרור כאירוע מאוד משמעותי, משקיע בזה את הזמן, נותן לנו את הדירקטיבות של מה שאנחנו, עושים, ובאמת, החל מכניסתו של השר לתפקיד, יש התפתחות באמת יוצאת מן הכלל, כולל בתחום של הקריפטו, שהזכרתי אותו עכשיו. אגב, עוד משהו לגבי תחום הקריפטו, הצלחנו לחלט מיליוני שקלים שהבורסות על סמך הצו, צו שר הביטחון, על סמך הצו של יואב גלנט, העבירו אלינו את הכסף, שאלו, איפה הארנק שלכם, של מדינת ישראל, והעבירו את הכסף בלחיצת כפתור.
וואו, מה זה? ווין ווין, כיף.
זה ווין ווין, ואנחנו בעניין הזה גם תקדימים בעולם.
מדהים.
באו מארצות הברית, מגרמניה, מספרד, מהולנד, וממדינות נוספות, ללמוד איך מדינת ישראל עשתה את הדבר הזה.
טוב, במסגרת מה שאתה יכול להגיד לי, למד אותי על המלחמה הכלכלית בטרור, בכל... טוב, אתה הזכרת את איראן, נכון? הם מממנים טרור, זו עובדה גלויה, נלחמים, אנחנו מנסים להילחם בהם באמצעים כלכליים?
אז מטבע הדברים אני מוגבל ב...
כן, ספר רק מה שאתה יכול.
אני מוגבל במה שניתן להרחיב, אבל אנחנו, אפשר לומר, בראייה הכוללת, אנחנו מבצעים לוחמה כלכלית כנגד כל ארגוני הטרור, וגם מסכלים בהצלחה חלק ממקורות המימון, יש לנו עוד כברת דרך ארוכה, אבל בעניין הזה אנחנו פועלים, ופועלים בשיתוף פעולה עם, עם קהיליית המודיעין, ויש לנו הצלחות.
טוב, זאת הייתה תשובה עמומה, אבל זה כמובן זכותך. חמאס, גם שם מתנהלת לוחמה כלכלית מולם?
בהחלט.
נשמע שכן, כמובן.
בהחלט, לאחרונה גם הוצאו צווים של שר הביטחון על פעילים מרכזיים של החמאס באירופה, ויש לנו שיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם גופי אכיפה באירופה, בקשר לאותם צווים שהוצאו, ואנחנו יכולים לומר שיש הצלחות בעניין הזה. היתרון של צווי התפיסה של שר הביטחון, שזה כתוב בעברית, אנגלית, ערבית, יש את השמות של אותם ישויות טרור, יש את הפרפרזה שמתייחסת לקשר שלהם לטרור, וזה מסמך רשמי, זה היופי, זה המסמך רשמי, ומדינת ישראל נתפסת בעולם כמדינה שהיא מדינה מתקדמת במאבק בטרור, וגם במאבק במימון טרור, ולכן אותם גורמים בחול, כשאני אומר אותם גורמים בחול, אני מתכוון גם לגופי אכיפה, גם לגורמים מדיניים, גם לגופים פיננסיים, אותם וואו. גופים מכבדים את הצווים של שר הביטחון, ופועלים על פיהם, רוצה לומר, למשל, בנק בחול, בנק
תן לי דוגמה, אני אשמח, כן.
בנק בחול, בנק קורספונדנטי בחול, מה זה בנק קורספונדנטי? זה בנק שבאמצעותו יש העברות של בנקים שונים, זאת אומרת, זה בנק שהוא כמו צומת של כבישים,
okay.
כמו קונקשן בטיסה. הבנק הזה מכניס, משלב את הרשימות של שר הביטחון, ואם יש העברה שמצטלבת עם שם ברשימה, הם לא מאפשרים את העברה הזאת.
וואו.
עכשיו, זה לא בנק.
זה קרה, אתה אומר.
זה קרה וזה קורה, וזה קורה כל הזמן.
וואו.
יתרה מכך, הבנק גם פונה לבנק שעשה את העברה, ואומר לו, דע לך, אנחנו מכבדים את רשימות הסנקציות הישראליות, אנחנו לא נאפשר לך לעשות העברות דרכנו, ואם תמשיך לעשות העברות דרכנו, נפסיק לעבוד איתך. זאת אומרת, יש פה גם הבנק שהוא בעצמו, מעבר לזה שהוא שומר סף, הוא גם מסייע בהחלת משטר הסנקציות הישראלי. עכשיו, דודו, האירוע הזה הוא אירוע מאוד משמעותי, כי לכאורה רשימות ישראליות או סנקציות אמורות לחול רק בישראל, אבל אנחנו רואים
שזה חל בעולם. כן, כן, שזה חל שיש לנו אינטרס
ודאי,
לפעול
נכון, כן.
לפי אותם צווים. בואו נדבר על חיזבאללה, אתה יכול לאשר או רק למצמץ, אם לא בא לך ממש להתחייב, שיש איזושהי לוחמה כלכלית בטרור שמגיע מהכיוון הזה, או בכל מה שקשור לזירה הזו?
בהחלט. יש לוחמה כלכלית כנגד חיזבאללה, לאחרונה גם פורסם על הצווים של שר הביטחון יואב גלנט, שהתייחסו למעבר של מימון איראני לחיזבאללה. הצלחנו לסכל את ציר המימון בעזרתו של גוף המודיעין הרלוונטי, והכסף הזה נכנס לקופת המדינה.
וואו.
אז אנחנו, מעבר לזה שאנחנו מסכלים את תשתית הטרור ואת העברת הכספים, אנחנו גם לוקחים את הכסף, אבל מה שחשוב בעיקר זה סיכול התשתית, וגם אמירה לאותם גופי טרור, אנחנו מחפשים כל הזמן איך אתם מעבירים את הכספים, ואנחנו נפעל לסכל אותם. עוד נקודה בהקשר של הקריפטו,
כן.
חמאס פרסם איזשהו משהו של גיוס המונים באמצעות ארנקים וכתובות של בלוקצ'יין. ואנחנו הצלחנו את כל אלה שתרמו לחמאס את הכספים, הצלחנו לחלט להם את הארנקים, עד כדי כך שהחמאס יצא בהודעה שבועות ספורים לאחר מכן, שהוא מפסיק את גיוס ההמונים כדי להגן על המשקיעים שלו. בדיוק בגלל הסיבה הזאת שהצלחנו למעשה לסכל את אותה תשתית מימון. אנחנו פועלים לא רק באופן פרטני, אלא פועלים לסכל את תשתית, את התשתית.
אין לנו עוד המון זמן, וכן חשוב לי שתתייחס לג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, גם שם מתנהלת מלחמה בכל מה שקשור לכלכלה, לכסף?
כן, במבצע בית וגן, במבצע האחרון, במבצע הזה גם כן נעשתה, הוציא שר הביטחון גלנט, הוציא צווי תפיסה, שהתייחסו ספציפית לתשתית של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בג'נין. זאת אומרת, אנחנו מדברים לא רק על סיכול הצירים והמקורות, אלא הצווים האלה יש להם גם אפקטיביות בהיבט המבצעי. אגב, בשיתוף פעולה מצוין שהיה לנו עם השב"כ, בכלל, שיתוף הפעולה שלנו עם גופי המודיעין, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, עם תוצרים נהדרים, אז גם בעניין הזה יש לנו הישגים יפים.
טוב, אז אולי זה מייתר את השאלה האחרונה, והאם באמת אנחנו רואים תוצאות? אתה הזכרת כל הזמן שיש תוצאות וכו', אבל זה לגמרי משהו שהוא אפקטיבי, נכון? לא רק טנקים, עם כל הכבוד כמובן, ומטוסים ורובים וכו', גם לוחמה כזו שמתנהלת במשרדים וכו', בחדרים קצת יותר סטרילים, אבל יש תוצאות.
יש תוצאות. הקרב הזה הוא קרב ארוך, זאת אומרת, זה קרב שהוא לא מסתיים אף פעם. יש תוצאות, צריך כל הזמן לראות איך הארגונים משתכללים, משתמשים באנשי קש, משתמשים בחברות קש, משתמשים בגורמים שונים, הדפוסי פעולה שלהם משתנים, מתחדשים, אבל יש תוצאות בעניין הזה, ולחזור למה שאמרת בהתחלה, הגדיר את זה מי שהקים את משטר הסנקציות האמריקאי, אחרי פיגועי 9-11, הגדיר את זה לוחמה בחליפות, הגדיר את זה שאנחנו לוחמים, רק שזה לא בשדה הקרב, אלא זה נעשה באמצעות הכלים, שהם כלים אגב מאוד מאוד אפקטיביים, והאפקטיביות שלהם רק הולכת ועולה.
אנחנו דיברנו על לוחמה כלכלית, אבל אתה גם משלב בין קריירה של לוחם, נכון? אתה עושה ימי מילואים לדעתי 400 ימים בשנה, אם אני אגזים קצת, לא?
אז
אתה גם לוחם פיזי.
אז שנה שעברה עשיתי 67 ימי מילואים, זה פחות או יותר כל שנה. שימשתי כמגד צנחנים במילואים, בחטיבת הצנחנים הצפונית. היום אני משמש כראש מטה חטיבה, והמילואים הם חלק מהחיים.
צריך להיות כבר מהחייה. סוג של חוג, זה בית שני כזה.
זה בהחלט, זה בית שני. והשתתפתי במלחמת לבנון השנייה ובצוק איתן, ואני מאוד גאה על הזכות לעשות, לשרת במילואים ולהמשיך לשרת במילואים עם החבורה המדהימה שנמצאת. אם אנחנו מדברים על ציונות היום, אז אני רואה את החבורה שמסביבי, ובערכה מאוד גדולה, אני יכול לומר, הם ממשים את הציונות היום.
וואו, טוב, הצלחת גם לרגש, ואני אדם חסר רגש מיסודי, אבל הצלחת. תודה רבה לראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, פול אנדס, היה מרתק, ותודה רבה על הדברים. זהו, ועד כאן מודקאסט, הפודקאסט והווידאו-קאסט של משרד הביטחון, להתראות.